אוקיי, תודה, סליחה. טוב, רבותיי, צהריים טובים. אנחנו פותחים, עכשיו זה ימי קורונה כאלה, ובגלגול הקודם של השיעורים שלנו בתנ"ך, אנחנו היינו באמצע ספר מלכים, תקופת אלישע הנביא, אבל גם הקבוצה כאן חדשה וגם זה, וגם חודש אלול בכל מקרה, אז חשבתי, עלה בדעתי שאנחנו נלמד ביחד ספר יונה. ספר יונה שקוראים אותו בתפילת מנחה של יום כיפור, והוא יחידה תנכית עצמאית, נלמד את זה בשיעורים שיש לנו, יש לנו עוד ארבעה שיעורים עד יש לך, אתה יכול לשבת עם הסטנדר כאן או איך שבא לך? מסביב, אין בעיה, סבבה. מה? כן, ויש לנו באמצע ראש השנה נופל על יום ראשון, אז יש לנו פחות שיעור אחד. ואז בחורף נראה מה נעשה, אם נמשיך את מלאכים מהאמצע או שנתחיל פעם משהו חדש, נראה. בסדר? מתאים לכם?
כן.
יפה, זה מה שחשוב שזה מתאים לכם, וזה משמח גם אותי.
נלמד את כולו.
כולו, בלי יוצא מן הכלל. טוב. ספר יונה. ספר יונה. אז קודם כל הקדמה קצרה על הספר הזה. הספר הזה הוא ספר תמוע. מדוע? מפני שהספר הזה מדבר כיחידה סגורה על משהו שלא קשור לעם ישראל, לכאורה. נכון? הפסוק שפותח את ספר יונה, ויהי דבר אדוני אל יונה בן אמיתי לאמור, קום לך אל נינווה העיר הגדולה. הוא קרא עליה כי עלתה רעתם לפניי. נינווה זו בירת ממלכת אשור. אז למה זה מעניין אותנו הדבר הזה מבחינה תנכית? וגם למה זה מעניין אותנו מבחינה מוסרית, נקרא לזה ככה. אז מבחינה תנכית, קודם כל בואו נענה על זה, זה מעניין אותנו, מפני שאשור באותם ימים שיונה הנביא פועל, זוהי הממלכה האזורית, האימפריה האזורית, שהיא בעצם נלחמת בכל האזור וגם בשבטי ישראל, ואנחנו יודעים מן ההמשך בסופו של דבר, שמה שקרה זה שהיא כבשה את ממלכת ישראל והגלתה את עשרת השבטים. אז אמנם זה לא נוגע בעם ישראל ישירות, אבל זה דומה לפרקים אחרים שמצאנו בתנ״ך, שבהם הנביא ירמיהו לדוגמה מתנבא על מצרים, מתנבא על בבל, מתנבא על צידון, כל מיני עמים שמקיפים אותנו, ויש משמעות גדולה לעובדה אם הם נענשים או לא נענשים, כי בסופו של דבר זה יפנה כלפינו. אז זה מבחינה תנ״כית. מבחינה מוסרית, אומר המשנה ברורה שהסיבה שקוראים את ספר יונה ביום כיפור במנחה זה כדי לדעת שאדם יחיד וגם ציבור לא יכולים לברוח מהתיקון והשליחות שלהם. יש עליך שליחות, כל אחד מאיתנו נשלח לעולם למטרה מסוימת, לפעמים ליותר ממטרה אחת, ואי אפשר לברוח מהשליחות הזאת, צריך למלא אותה, ואם זה לא קורה בגלגול הזה, אז חוזרים לעוד סיבוב, כן? כאילו זה... וביום כיפור, אני כבר עושה כאילו סוג של ספוילר, אני מתחיל כזה מהסוף, אבל ביום כיפור, אנחנו לקראת סוף יום כיפור, קוראים שוב פעם את ההצהרה, מה אתה חושב? שהקדוש ברוך הוא סלח לך על כל העוונות, כדי שתוכל להמשיך את הסטלבט שלך? הרב עובדיה, זכר צדיק לברכה, כשהייתי בכיתה י"א, הוא הגיע לפתח תקווה בחודש אלול. לעצרת תשובה כזאת. אז הלכתי, שמוע, גדול הדור. אז הוא היה, זה היה ברחבת העירייה, היו אלפי אנשים, והרב עלה ודיבר, אני זוכר משהו אחד שהוא אמר, הוא דיבר על הוידוי. הוא אומר, הוידוי זה חוד וידוי אמיתי, אדם מתוודא באמת. ולא סתם. ואז הוא אומר, משל, שמשל לאחד, בא לקנות קמח, אצל הסוחר. הוא אומר, אני רוצה 10 קילו קמח. אומר לו, בבקשה, הנה, יש פה שק, תמלא לעצמך. אז הוא לוקח את השק, ממלא. ואז הוא אומר למוכר, אדוני, נכנס פה רק 9 קילו, לא 10. הוא אומר למוכר, זוז, לוקח את השק, נותן ככה מכות מהצד, מלמטה, קמח יורד, אומר לו, בבקשה, הנה, יש לך מקום לעוד קילו. כך הוא אומר, יש אנשים, השק העבירות שלהם מלא. הם עושים ככה, אשמנו, בגדנו, העבירות יורדות, נהיה מקום לעבירות חדשות. אומר, לא ככה תעשה, אלא וידוי אמיתי. אז בתפילת מנחה של יום הכיפורים, אנחנו קוראים את ספר יונה כדי לדעת, לזכור, שמה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו מחילה וסליחה וכפרה, ומעביר אשמותינו בכל שנה ושנה, זה לא כדי שנסתל בזה, נשב אחרי זה גב על גב, איזה כיף, מחו לנו, אפשר להמשיך את החגיגות. אלא כדי שנתחבר מחדש לשליחות שלנו, לייעוד שלנו. כל אחד עם השליחות שלו, כל אחד קיבל איזה שליחות בעולם. אחד זה בחינוך, ואחד זה בבניין הארץ, ואחד זה בחסד, ואחד זה בתרומה, ואחד... כל אחד מה שהוא מרגיש שהשליחות שלו, עוד יותר הוציאו אותה אל הפועל. המילה שליח היא מילה מאוד מאוד מרכזית. בסדר? אז זה כאילו איזה מין... איזה מין אמירה כוללת כזאת. אבל על גבי האמירה הזאת, אנחנו רוצים ללכת ולהעמיק בתוך הספר הזה, ולנסות להבין מה פשר התהליך שעובר הנביא יונה. לפני שנתחיל בספר יונה, אני רוצה שנעשה היכרות עם הדמות. היכרות עם הדמות. בסדר? כי זה מאוד חשוב לדעת במי אנחנו עוסקים. אז חז"ל אומרים לנו דבר, אומרים לנו שני דבר. קודם כל יש יונה בן אמיתי מופיע בתנ"ך. לפני ספר יונה. ואיך קוראים לך?
שמואל
כמעט צודק, לא צודק, כמעט צודק. הוא לא הבן של אלישע יחיה, הוא לא הבן של אליהו יחיה. הבן של אלישע יחיה זה חבקוק, את חובקת בן. הבן של אליהו יחיה זה יונה בן אמיתי. אמיתי, בואו, תלכו איתי רגע לספר מלכים. כן. בדיוק. לכו בבקשה לספר מלכים, פרק. פרק י"ז. בואו נראה. בואו נלמד את הפרק הזה בתור פתיחה. ויהי דבר אדוני אליו לאמור, אני קורא מפרק י"ז פסוק ח'. ויהי דבר אדוני אליו לאמור, קום לך צרפתה, כתוב בזה שיעור מלכים, אז שקצת נלמד מלכים. קום לך צרפתה אשר לצידון, וישבת שם הנה ציוויתי שם אישה אלמנה לכלכלך. ויקם המלך צרפתה ואבוא אל פתח העיר, והנה שם אישה אלמנה מקוששת עצים. ויקרא אליה ויאמר, כחינה לי מעט מים בכלי ואשתה. ותלך לקחת ויקרא אליה ויאמר, לקחינה לי פת לחם בידך. ותאמר, חי אדוני אלוהיך, אם יש לי מעוג, כי מלוא כף קמח בקד ומעט שמן בצפחת, ונהיים מקוששת שניים עצים, ובאתי ועשיתי ולי ולבני ואכלנו ואמרתי, אין לי, אתה כאילו, יש לי רק את זה. ויאמר אליה אליהו, אל תראי, אל תפחדי. בואי עשי כדברך, אך עשי לי משם עוגה קטנה בראשונה, והוצאת לי ולך ולבנך תעשי באחרונה. מה הוא דורש אליהו? לא. למה? אמונה טוטלית. את מאמינה בי או לא מאמינה בי? כן, אני מאמינה בך, אבל קודם כל... לא, אם את מאמינה בי, עד הסוף. כאילו, זה תביעת אמת נוקבת. אם את מאמינה בי, עד הסוף. תני לי קודם. וואו. כי כה אמר אדוני אלוהי ישראל, כד הקמח לא תכלה, וצפחת השמן לא תחסר, עד יום תת אדוני גשם על פני האדמה. יש ישועה, יש נס, אבל הוא תלוי במה? ברמת האמונה המוחלטת שלך. אין כאילו משחקים, אין... היא עשתה את זה או לא עשתה את זה? ותלך ותעשה כדבר אליהו, ותוכל, יש פה קריא בכתיב. כתוב ותוכל הוא והיא, וביתה ימים, זה בכתיב. כלומר, היה ראוי שזה מה שהיא, אבל בפועל מה היה? היא והוא. כלומר, היא לא עמדה בזה. היא לא עמדה בניסיון. אפשר גם להבין אותה, אבל בניסיון היא לא עמדה. קד הקמח לא קלטה וצפה וכולי, ואז, ויהי אחר הדברים האלה, חלה בין האישה בעלת הבית, ויהי חוליו חזק מאוד, עד אשר לא נותר בנשמה. אפשר להבין למה, מכיוון שמגיע אליהו, כל עד אליהו לא הגיע, תכף תגיד את זה מפורש, כל עד אליהו לא הגיע, גם אם היא לא הייתה על רמת הקסקס של האמת, הכל בסדר, אבל ברגע שהגיע אליהו, הדרישות נהיו טוטליות, כאילו, אין משחק, כל סטייה מהאמת, בום! ואתה אומר אל אליהו, מה לי ולך איש האלוהים, באת אליי להזכיר את עווני ולהמית את בני? כאילו, לידך, כולנו יוצאים לא בסדר. כל עוד שהגעת, הכל היה בסדר. אני הייתי אישה טובה וזה. פתאום לידך, הדרישות שלך הן כאלה גבוהות, כאלה טוטליות, כאלה נחרצות, שאני יוצאת לא בסדר. ויאמר אליה, תני לי את בנך, ויקחהו מחיקה, ויעלהו אל העלייה אשר הוא יושב שם וישכיבהו על מיטתו. ויקרא אל אדוני ויאמר, אדוני אלוהי, גם על האלמנה אשר אני מתגורר עמה, ראות אל עמית את בנה. ויתמודד על הילד שלוש פעמים. ויקרא אל אדוני ויאמר, אדוני אלוהי, תשב נפש הילד הזה אל קרבו. וישמע אדוני בקול אליהו, ותשוב נפש הילד אל קרבו. ויחי. ויקח אליהו את הילד וירודו מן העלייה הביתה, ויתנהו לאמו, ויאמר אליהו, ראי חי בנך. ותאמר האישה אל אליהו, עתה זה ידעתי כי איש אלוהים אתה, ודבר אדוני בפיך אמת. אז יכול להיות שמעכשיו לאליהו הנביא יש לו גם כינוי. מה היה הכינוי שלו? לא. לא. במקום להגיד שתי מילים, איש אמת, תגיד את זה במילה אחת. אמיתי או? אמיתי. בסדר? אז יונה בן אמיתי, יכול להיות שלאבא שלו קראו אמיתי, אבל יכול להיות שמכיוון שהוא קיבל חיים מבחינה רוחנית מאליהו הנביא, אז הוא בן אמיתי אליהו שנקרא בפיך אמת. מה? יונה זה היה השם שלו הקודם. יונה זה השם שלו הקודם. יכול להיות, כן. יונה. יש פה איזה יונה, איזה רחמנות ואיזה... יפה. אז עכשיו אנחנו מבינים טיפה יותר על הרקע. כלומר, הוא בוודאי תלמיד של אליהו הנביא. הוא כמו בן רוחני שלו, והוא גם תלמיד שלו. והדמות של אליהו הנביא היא דמות מאוד מאוד נוקבת. מאוד מאוד לא מתפשרת, מאוד מאוד לא דופקת חשבון, מאוד טובעת את הכל. זה יונה בן אמיתי. עכשיו, לפני שנגיע לספר יונה, יש עוד מופע מאוד מעניין של יונה בן אמיתי בתנ"ך. איפה? בימי ירובעם בן יואש, תסתכלו רגע מלכים ב' פרק י"ד, איפה זה היה? פרק י"ד, פסוק כ"ג. בשנת 15 שנה לאמציהו בן יואש מלך יהודה, מלך ירובעם בן יואש מלך ישראל בשומרון 41 שנה, זה המון זמן, נכון? והיה השרה בעיני אדוני לא שר מכל חטות ירובעם בנבט אשר החטיא את ישראל. מה אמור להיות עכשיו בהמשך? וישעהו השם וישלח בהם את גדודי הרעב. זה כאילו ההמשך הטבעי, נכון? אבל אז כתוב אחרת. הוא השיב את גבול ישראל מלבו חמת עד ים הערבה, כי דבר אדוני אלוהי ישראל, אשר דיבר ביד עבדו יונה בן אמיתי הנביא אשר מגד חפר. כלומר, הקדוש ברוך הוא שולח את יונה הנביא, להגיד לירובעם בן יואש, המלך הרשע, למרות שאתה רשע, הקדוש ברוך הוא החליט לרחב עליכם ולהושיע אתכם, כי הוא רואה שכבר אין לכם כוח. כי ראה אדוני את עוני ישראל מורה מאוד, פסוק כ"ו, כי ראה אדוני את עוני ישראל מורה מאוד, ואפס עצור ואפס עזוב ואין עוזר לישראל. הפסוק הזה הוא ציטוט של פסוק אחר בתורה. כן, איפה זה? שירת האזינו. בשירת האזינו, כשהקדוש ברוך הוא מתאר שם את ההיסטוריה, אז הוא אומר, כשתהיה זמן של זמן של משבר, בשלב מסוים הקדוש ברוך הוא יראה אותם, אין להם כוח ביער, ויראה אותם באפס עצור באיזה תפלא ואין עוזר לישראל. נכון, כתוב בשירת האזינו. כי הדין אדוני עמו ועל עבדה בתנחם, הקדוש ברוך הוא יתנחם עלינו. למה? כי יראה כי אוזלת יד ואפס עצור ועזוב ואמר אי אלוהם הוא צור חסתי יובו וכו'. אז הוא יעזור לנו כי לנו כבר לא יהיה כוח. הזוהר מדבר על זה הרבה מאוד שבגאולה הקדוש ברוך הוא יקים אותם. זה כמו, הזוהר נותן משל כמו בת מלך שכל פעם גירשו אותה מהארמון, כל פעם גירשו והיא חזרה. פעם אחת שגירשו כבר לא היה לה כוח. אז היא נשכבה על הרצפה וכבר... ואז המלך פתאום יש לו נקיפות מצפון, אז הוא יוצא החוצה ורואה אותה זרוקה על הארץ, אז הוא מרים אותה. בסדר? אז גם כאן. כי ראה אדוני את עוני ישראל מורה מאוד, ואפס עצור ואפס עזוב ואין עוזר לישראל, ולא דיבר אדוני למחות את שם ישראל מתחת השמיים, ויושיעם ביד ירובעם בן יואש. אז אם כך, השליחות הראשונה של יונה הנביא, היא שליחות חבל על הזמן. הוא נשלח לבשר לעם ישראל, בשורה טובה, בשורה טובה. כן, הכל טוב. הקדוש ברוך הוא אוהב אתכם, סגולת ישראל. למרות שאתם חוטאים, הקדוש ברוך הוא יושיע אתכם וכו' וכו'. ואז מגיע ספר יונה. בואו נראה. כן.
מלכים א' איפה יודעים שהילד זה יונה?
יונה בן אמיתי, חז"ל אומרים לנו. אבל גם בגלל האמת, אמת ואמיתי. כן. טוב, יונה. בואו נראה את פרק א'. ויהי דבר אדוני אל יונה בן אמיתי לאמור. קום לך אל נינווה העיר הגדולה. וקרא עליה. כי עלתה רעתם לפניי. ויקום יונה לברוח תרשישה מלפני אדוני וירד יפו וימצא אונייה באה תרשיש. תרשיש זה כפריסין, כמו היום. ויתן שכרה וירד בה לבוא עמהם תרשישה מלפני אדוני. אדוני הטיל רוח גדולה אל הים ויסער גדול בים והאונייה חישבה להישבר. ויראו המלאכים ויזעקו איש אל אלוהה ויטילו את הכלים אשר באונייה אל הים להקל מעליהם. ויונה ירד אל ירקתי הספינה וישכב וירדם. ויקב אליו רב החרוב ואומר לו, מה לך נרדם? קום קהל אלוהיך, אולי יתעשת האלוהים לנו ולא נובד. ויאמרו איש אל רעהו, לכו ונפיל הגורלות ונדעה בשל למי הרעה הגדולה הזאת לנו. ויפילו גורלות ויפול הגורל על יונה. ויאמרו אליו, אגידה נא לנו באשר למי הרעה הזאת לנו. מה מלאכתך ומאין תבוא, מה ארצך ואי מי זה עם אתה. ויאמר עליהם, עברי אנוכי ואת אדוני אלוהי השמיים אני ירא, אשר עשה את הים ואת היבשה. ויראו האנשים יראה גדולה, ויאמרו אליו, מה זאת עשית, כי ידעו האנשים, כי מלפני אדוני הוא בורח, כי יגיד להם. טוב, בואו נעצור רגע כאן. יש פה, בפרק הזה, שתי שאלות בסיסיות, ברמה האמונית. שאלה ראשונה זה, למה יונה בורח מלפני השם? השאלה השנייה, יותר עמוקה, זה איך אפשר לברוח מלפני השם? הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, נכון? איך בכלל זה אפשרי? תיאולוגית, כן? איך אפשר? הרי שרנו בגן, בגן הילדים, השם הוא כאן, השם הוא שם, השם נמצא בכל העולם. למעלה הוא מלפנים, למעלה הוא בצדדים. לא שרתם את זה?
אני מכיר את זה באנגלית.
באנגלית גם טוב. אני מכיר את זה ברוסית. נהיית, נהיית, נקבוע, כלום בוגי עד נבוא, אין עוד מלבד, אין עוד שום בעולם חוץ מאלוהים אחד. אז בואו ננסה להבין. כשהקדוש ברוך הוא אומר ליונה, לך אל נינווה העיר הגדולה, הוא בעצם מבקש מיונה ללכת ולהחזיר בתשובה את העיר נינווה. כן?
הם לא היו
יהודים בכלל. מה? הם לא היו יהודים. יש פה אמירה שאכפת לנו גם מהאנושות. יונה לא רוצה, כי יונה אומר, רגע, רגע, אני אחזיר אותם בתשובה, ומה יקרה? מי יספוג מזה? מי בסוף?
העם שלי.
לא רוצה. אני לא רוצה להיות חלק מחוליה בשרשרת, שעלול להיגרם ממנה נזק לעם ישראל. מפני שנינווה היא בירת אשור. ואשור, אנחנו הרי יודעים רטרואקטיבית, זה הממלכה שהכי מאיימת על עם ישראל. הם כבר תקפו פעם אחת ומתקפו עוד פעם, בסוף גם באמת הם יגלו את כל עם ישראל. אז אומר יונה, אתה שולח אותי להחזיר אותם בתשובה. בשביל מה? כדי שהם אחרי זה ילכו ויתקפו את עם ישראל? לא רוצה! לא רוצה! עכשיו, אז בואו ננסה להבין גם מה לומדים את זה, מה אנחנו לומדים מיונה, וגם יש לנו כאן מקום לשאול, רגע, למה נינווה, במה זכתה נינווה שהקדוש ברוך הוא שולח לנביא? בסדר? אז תכף ננסה להבין את זה. קודם כל, בואו נבין רגע על יונה. יונה מוכן לשלם מחיר כבד, רוחני, כדי לא לגרום נזק לעם ישראל. מהו המחיר הכבד שהוא מוכן לשלם? כשיונה יורד אל האונייה, והוא בעצם בורח תרשישה, הוא בעצם מתפטר מנבואתו. כי יש לנו כלל, נבואה זה רק בארץ ישראל. מה? לא, הוא מגיע ליפו, משם הוא לוקח אונייה לתרשיש. תרשיש זה לא בארץ ישראל. נבואה זה רק בארץ ישראל. אומר יונה, הבנתי. אם אני, כחלק מתפקידי הנבואה שלי, אמור להתנבא נבואה שתפגע בעם ישראל, אני מוותר על הנבואה.
אני...
או, קודם כל, הכלל הזה, אומר הכוזרי, זה רק מרגע שהגיעו לארץ ישראל. מרגע, ולכן משה לא נכנס, אז לכן הוא יכול להתנבא, והכוזרי אומר, או בא או בעבורה. כלומר, גם יחזקאל, כיוון שהתחיל להתנבות בחוץ לארץ, והוא מתנבא על ארץ ישראל, אז הוא ממשיך גם בחוץ, גם בבבל. אבל בגדול, כשנביא עוזב את ארץ ישראל, מסתלקת ממנו רוח הקודש. רוח הקודש היא רק בארץ ישראל. אתם יודעים למה הדבר דומה? כמובן, תכפילו את זה פי אלפי אלפי אלפים. נגיד שהיו אומרים למוצר, תקשיב, אם אתה תמשיך לנגן, יגרם איזה נזק לעם שלך. אז בוא תפסיק לנגן. תפסיק לנגן. אין לי חיים בלי נגינה. מה זאת אומרת, שנשתגע, נתאבד? לא מוכן. לנביא, לוותר על נבואתו, זה כמו לציפור לקטוף לה את הכנפיים, לקצוץ את הכנפיים. זה לא איזה... זה, כן, זה לא איזה משהו צדדי בחיים. טוב, בסדר, אז יהיה בלי נבואה. אז טוב, זה כמו שאתם מביאים לך, זה אוכל, אתה רוצה עם בטטה, בלי בטטה, טוב, שים בלי בטטה, מה יכול? טוב, שם טעים, לא משנה, אני... זה לא בטטה. זה, נבואה זה המהות של החיים של הנביא. זה פסגת הדבקות האלוקית וכו' וכו'. והוא לא מוכן לוותר על הכל כדי לא לגרום שתיפול שערה אחת משערות ראשו של יהודי ארצה, בגלל הנבואה אותי באופן עקיף. ממי הוא למד את זה? מאליהו, לכאורה הפוך, אליהו נכנס בעם ישראל. גם אליהו היה צד כזה, אבל ממי הוא למד את זה? ממי כולם לומדים את זה? רבם של הנביאים. מי זה רבם של הנביאים?
משה
רבנו. מה משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא? או שאתה סולח להם, ואם לא, בדיוק, אם לא, אני מוותר על הנבואה, מוותר על הקשר איתך. משה רבנו מדבר עם הקדוש ברוך הוא, האור האלוקי העליון, השכל הנבדל, הדבקות, תחשבו את הדבר שהכי הכי מענג אתכם, אז הדבקות האלוקית, זה התחושה הכי הכי עמוקה. משה מוכן לוותר על הכל בשביל החוטאים האלה, כדי שלא יגרם להם נזק. זה א' ב' בלהיות שליח ציבור או נביא בעם ישראל. אתה קודם כל מוסר את הנפש עבורם, ומוכן לוותר על המון המון מדרגות רוחניות שיש לך, כדי שלא יגרם להם נזק. עכשיו, מה הבעיה בעמדה הזאת? שזה כאילו מוציא את הקדוש ברוך הוא לא בסדר, נכון? כי יוצא שיונה יותר דואג לעם ישראל מהקדוש ברוך הוא. אנחנו נצטרך להבין למה בסוף מה שיונה רואה זה תמונה חלקית. ועד רבד, אם ננווה, תחזור בתשובה, יהיה בדבר הזה לימוד זכות הכי גדול גם לעם ישראל. אבל לפני כן, אנחנו רוצים רגע להבין מה הייתה הזכות של ננווה הגדולה כל כך, שבשבילה היא זכתה בכך ששולחים להם נביא, מפורש, נביא, שאומר להם תחזרו בתשובה. מה הם עשו? שימו לב. אני מחזיר אתכם אחורה כמעט 2,000 שנה. ברק לדוגמה גר ברעות מכבים. מה הבניין הכי גבוה אצלכם? רעות? כלום, שתי קומות. שתיים, יפה. אני גר בפתח תקווה ברחוב התחונים אחד. מגדלים הכל, כן? כשאתה נוסע באיילון, עושה באיילון, מסתכל, משמאל יש לך את המגדל שרונה, מגדלי עזריאלי, מימין מגדל אביב, מגדלים. מי הראשון שבנה מגדל?
בבל, מגדל בבל.
ומי הפרויקטור של זה?
נמרוד.
למה הוא בנה מגדל?
מרד.
כלומר, אני... יש כאלה שמתארים שהוא בנה מגדל, אגב, איפה המגדל הגדול בעולם היום, אתם יודעים?
דובאי,
ואנחנו הרי עכשיו יכולים לנסוע לשם. אז קדימה, יאללה. הנופש הבא זה דובאי.
כן, מעלית שבת,
זה תגיע עוד שעתיים. לא, עולים ברגל, לא מעלית שבת, זה. אומרים שנמרוד, אחת הסיבות שבגללה הוא בנה מגדל, הוא בעצם האדם הראשון בהיסטוריה שרצה להפוך את עצמו לאליל, כן? הוא אחרי זה היה מסי, לא, זה כן. אלי, אז טוב, אחרי הכל הוא בן אדם, בשר ודם. הוא אומר עצמו, כן, אבל אם אני אבנה מגדל מאוד מאוד גבוה, גבוה, בתקופתם שלא היו מגדלים, אז כאילו, זה היה מגדל ענק, ככה אומרים. ואני אעלה למעלה, והמגדל הזה יגיע, מכיוון שזה בקעה, אתם יודעים שבבקעה הרבה פעמים העננים ככה יורדים נמוך. ואנשים הסתכלו עליי מלמטה למעלה, ואני, כשיהיה ענן, אני אצא מתוך הענן, למרפסת של המגדל הזה, אני אדבר איתה מלמעלה מתוך הענן. איך זה נראה? זה נראה על טבעי. זה נראה כאילו, זה הייתה המגלומניה שלו. כן, הנמרוד היה עסוק ולהגיד איך אני מעיף מפה את אלוהים ואני נהיה אלוהים החדש. מה כתוב על נמרוד? הוא החל להיות גיבור צייד לפני השם. על כן יאמר, כנמרוד גיבור צייד לפני השם. הפרשנים מסבירים שכגיבור צייד לפני השם, הכוונה אומר, נגיד, הקדוש ברוך הוא עומד כאן, אני אעמוד לפניו ויסתיר אותו. כמו שיש שמש, אז מגיע ענן, עומד לפניה ומסתיר את השמש, אומר, אני אהיה כל כך חזק, כל כך עוצמתי, כל כך גיבור, כל כך דרמטי, שכשכולם מסתכלו יגידו, זה אלוהים, ולא, אני אצליח להסתיר אותו בעוצמה שלי. זה בעצם הניסיון הראשון לייסד אדם שמעריצים אותו ברמה כזאת. כן, בהיסטוריה האחרונה אנחנו מכירים את זה, נגיד, מסטלין, מכירים את זה מכאלה שתייחסו אליהם כאילו הם... ושם יש פסוק מאוד מאוד מעניין. אני מחזיר אתכם לסוף פרשת נוח, תודה. שמואל, אני רואה שאתה בקי. אני יכול לשאול אותך שאלה? אני יכול לשאול אותך שאלה, שמואל. שמואל, אני יכול לשאול אותך שאלה אבל?
מה?
אני יכול לשאול אותך שאלה? טוב. פעם הגיע מישהו בקי לאדמור הרייץ. אז הוא אמר לו, אני שאלה, אני אגיד לך רצף של מילים, תגיד לי איפה הם מופיעים. אז המילים זה, אחד, אני והוא איש. כשאתה יודע, תגיד לי. בינתיים אני חוזר לפרשת נוח. כתוב ככה, בפרק י' וקוש, פרק י' פסוק ח', וקוש ילד את נמרוד, הוא החל להיות גיבור בארץ. טוב, זה מה שתיארנו, גיבור בארץ, הכוונה מתחיל... הוא היה גיבור צייד לפני אדוני, והסברנו מה זה לפני השם, נכון? לא שהוא כאילו עובד את הקדוש ברוך הוא, לא מנסה להסתיר אותו. על כן יאמר, כנמרוד גיבור צייד לפני אדוני. ותהי ראשית ממלכתו בבל, ואנחנו מבינים שבבבל הוא עושה את הפרויקט של מגדל בבל, תחשבו, בעת העתיקה, דבר כזה דרמטי, וערך ועקד וחלנה בארץ שינער. פתאום יש פה פסוק, מן הארץ ההיא יצא אשור, ויבן את נינווה ואת רחובות עיר ואת קלח, ואת רסן בין נינווה ובין קלח היא העיר הגדולה. כלומר, מה קורה כאן? אשור יוצא משם. למה הוא יוצא? למה? הוא יוצא ומה הוא עושה? איזה עיר הוא בונה? נינווה. נינווה ואיזה עוד? מה זה נינווה? נינווה זה כמו נווה. מה? ואיזה עוד עיר? רחובות. למה קוראים לעיר רחובות רחובות? מה אתם אומרים? או כי היא בנויה? לרוחב ולא לגובה. כשאתה רוצה להידמות לאלוהים אתה תבנה משהו לגובה. כשאתה אומר, אני בסך הכל בשר ודם, אני בן אדם, אני לא אלוהים, אלוהים בשמיים, אני על הארץ. אז אתה תבנה מה? לרוחב. אז אומרים נינווה, המגלומן המטורף הזה לא מתאים לנו. הוא השתגע על כל אומר, הוא רוצה שהוא בשר ודם, הוא חושב שהוא אלוהים. יש אלוהים בשמיים, אנחנו רוצים לעבוד אותו. לא מתאים לנו פה כל האירוע הזה. הם יוצאים מהמקום הזה ובונים כהתרסה עיר בדיוק הפוכה. עיר שהיא לא לגובה אלא היא... לרוחב, סוג של ענווה. וגם המילה נינווה, קודם כל בנינווה וביונה, אתם שומעים שיש פה איזה משהו שהוא קשור, אבל גם המילה נינווה, א', יש בה אותיות שם השם, י' ו' ה', וגם נווה זה בית מקדש, וגם נווה זה מקום, נווה מדבר זה מקום, שוב פעם, מקום שטוח כזה. כלומר, ביחס לאומות העולם, כן, ביחס לאומות העולם, אנשי נינווה מכירים בכך שהם בשר ודם, יש אלוהים בשמיים, ולא צריך, שהאדם לא צריך לדמות את עצמו לאלוהים, ולא צריך לשחק אותה מה שהוא לא. כן. על הפעולה הזאת שנעשתה בראשית ההיסטוריה, וזה דבר מאוד משמעותי, ראשית הצירים. תראו, לדוגמה, ארצות הברית של אמריקה, זאת מדינה שראשית הצירים שלה זה ברית. כלומר, הם מדברים על... ראשית הצירים, וושינגטון וג'פרסון וכל הפאונדרס של ארצות הברית, כן? אלה שנמצאים שם בהר הזה. אז כאילו, ראשית הצירים זה דיבור של תנ"ך, נכון? כאילו, אנחנו רוצים, כן, ההצהרה האמריקאית מתחילה, אנחנו מאמינים שכל בני אדם נבראו שווים ונתנו להם זכויות שוות על ידי בוראם, זכות לחירות, זכות לסגסוג, וכו' וכו'. זה ראשית הצירים. זה מאוד משמעותי מאיפה אתה מתחיל. כן? כן, לא, זה הרבה יותר עמוק מזה. אין נאום הכתרה של נשיא אמריקאי שלא מוזכר בו שם השם ולא מוזכרת בו יציאת מצרים. יציאת מצרים. מזכירים את זה כל הזמן. אז זה מאוד משמעותי בסוף. אז נווה ראשית הצירים של המקום הזה הוא של ענווה ו... מה קורה, שלומי? אני רואה אותך, מיד אני משתדרג לי המצב רוח.
תודה.
ברוך תהיה. אז נינווה, ראשית הצירים שלה זה שיש בה סוג של איזה ענווה. האם הם צדיקים? לא. האם יש שם הרבה מאוד גזל? כן. אבל דבר אחד כן יש שם, מה? אנחנו בני אדם. אנחנו לא נסים להיות מי שאנחנו לא. ועל הראשית הצירים הזאת היא אומר הקדוש ברוך הוא ליונה, מגיע להם. לך תתקן אותם. יונה אומר, מה, אני אתקן אותם, אחרי זה אני יודע מה יהיה, והוא מסרב פקודה. אבל זה בעצם הייתה המחשבה האלוקית. בואו נמשיך. איזה של מה, של יונה או של נינווה? מה זאת אומרת, איזה תקופה, איפה, בתנ"ך? סוף, לקראת סוף ימי בית ראשון. 150 שנה לפני חורבן בית ראשון. כן, לפני חורבן בית ראשון. טוב. אופה, אופה, מה אמרנו השם? שלמה, שלמה אמרוסי. אומר לנו שלמה. אמירה מאוד מעניינת. מה זה הדבר הזה שיונה בכלל מתנגד? מי שמחה להתנגד? כל התנ"ך הוא נגד הטיעון הזה. בסדר? בואו נעבור ונראה מי יתווכח עם הקדוש ברוך הוא. כשהקדוש ברוך הוא אמר לו דברים שלא נראים לו. נתחיל מההתחלה. אברהם אומר לקדוש ברוך הוא דברים חריפים מאוד. נכון? חלילה לך, השופט כל הארץ, לא יעשה משפט. חלילה לך למחות כצדיק הרשע. איך אתה מתנהג? הקדוש ברוך הוא יש לו נחת מזה. נוח דווקא לא. נוח זה הייתה הקפדה עליו שהוא לא יתווכח. אבל הקדוש ברוך הוא אמר לו, אני הולך להשמיד את העולם, תעשה טבע? אין בעיה, תעשה טבע. תגיד משהו, תילחם. לא. זה כאילו היה... אברהם...
גם האדמה ראשונה.
אתה מביא מדרשים עכשיו, אני מדבר איתך פסוקים. משה רבנו בלי סוף יתווכח עם הקדוש ברוך הוא. נכון? רב איתו. גדעון מתווכח עם המלאך. בי השם, יש השם בקרבנו עם עין. נכון? מי? יעקב טוב. כן, אפשר להגיד אולי. אז יש לנו אברהם, יש לנו משה, יש לנו גדעון, חבקוק הנביא, מטיח דברים כלפי מעלה. כלומר, בהחלט, הקדוש ברוך הוא אדרבה, הוא מצפה. הוא מצפה שאם הוא אומר לנו דברים שאנחנו, שנראים לנו לא בסדר, שנתווכח איתו. בסדר? בסוף, אברהם, כלומר, מה אברהם חשב? מה, הקדוש ברוך הוא לא יודע לספור עד 50? מה? יש לי עוד מהלך שלם שאם אברהם לא היה מתווכח עם הקדוש ברוך הוא, היה מפסיד את הכל. העובדה שהוא התווכח, הוא לא מוותר. ודוד המלך בתהילים מלא מתווכח עם הקדוש ברוך הוא, מלא. אלי, אלי, למה עזבתני? רחוק, למה עזב אותי? מה זה? למה אתה עוזב אותי? כן, וכו' וכו'. אז אדרבה, אומר הנביא, אני לא מוכן. ירמיהו מתווכח עם הקדוש ברוך הוא. טוב, בואו נמשיך. בספר, אז אני חוזר רגע לספר יונה. כמו שאמרנו, יונה יורד אל הספינה ונעלם. ואז מתחיל הבלגן. מתחיל שר גדול בים. הפרק הזה, פרק א', מתאר לנו בצורה מאוד מאוד מדויקת איך נראית תשובה מהירה. יש לנו שתי מדרגות, נכון? תשובה מהווה ותשובה מהירה. תשובה מהירה, אדם חוזר בתשובה כי הוא מפחד מעונש, כי הוא מפחד מכפה, כי הוא מפחד מאיזה משהו, אז הוא חוזר בתשובה. ופרק א' מתאר לנו בצורה מדויקת איך נראית תשובה מהירה. קודם כל כתוב, ויראו המלאכים, ויזכוי של אלוהה, ויטילו את הכלים אשר באונייה אל הים, להקל מעליהם. תחיל לזרוק את הכלים, לזרוק את ה... כן? יש לזה הרבה בדיחות, אתם מכירים? היהודי שנסע מאירופה לגולדנר מדינה, ככה היו קוראים לאמריקה. ובאמצע הדרך כבר התחיל קצת שערה, וביקשו מכל אחד שיזרוק את החפצים לים, הוא דבר שזרק את התפילין. הולכים לאמריקה, צריך... יש בדיחה אנטישמית גם. שהיה פעם... אוקיי, נסו בספינה, והתחילה שערה, אז אמרו טוב, יאללה. היה ספינה עם תפוזים, אז דבר ראשון זרקו את ארגזי תפוזים. לא הספיק. היה שם גם אפרו-אמריקנים כאלה. יאללה, הם הבאים בתור, זרקו גם אותה. לא הספיק, אין ברירה, לקחו את היהודי, זרקו גם אותו. אחרי כמה זמן, תפסו לוויתן. פתחו לו את הבטן, ראו את היהודי יושב על הארגז ומוכר את הפוזים לקושי. יש עוד בדיחה. והפעם על מטוס. מטוס אחד ככה, אתה נכנס למצוקה, אתה אומר, צריך לזרוק אנשים, מסתכל אחורה במראה לראות מי יש לו, הוא רואה שיש... יש לו ב... עכשיו ארצות הברית סוערת על כל אלה שיורים, הוא רואה שיש לו מלא אפרו-אמריקנים במטוס, אבל הוא לא רוצה להיות גזעני, אז הוא אומר ברמקו, אוקיי, we are in a very very bad situation, כל מי שהכינוי שלו מתחיל ב-A, אפרו-אמריקנס, צריך לקפוץ. אז הבן אומר לאבא, אבא, it means to us, we are Afro-American. No, no, don't worry, son. טוב, הוא רואה שהם לא זזים. אז הוא אומר, אוקיי, כל מי שהשם שלו הוא ב-B, צריך לקפוץ. אז הבן אומר לאבא, it means to us, נכון? Black, we are black. לא, 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 לא. זה לא אנחנו. טייס רואה שזה לא עוזר, אז הוא אומר, אוקיי, כל מי שהכינוי שלו מתחיל ב-C, צריך לקפוץ. Daddy, it means to us, we are colorful. כאילו, מלא את זה. אז אומר לו, son, we are in N, niggers, niggers, we are in. N זה כאילו הכינוי גנאי שלהם. טוב, הצפתי לכם כמה בדיחות שלא תירדמו לי. ויונה ירד על ירקתי הספינה וישכב העיר אדמה. איך הוא נרדם? מה הוא ישן? כאילו, הוא מבחינתו, מה, לא אכפת לך למות? לא אכפת לו למות. אומר הרמב״ם, חיי בעלי החוכמה בלא חוכמה כמוות חשובים. ליונה, בלי נבואה, אין לו מה לחיות. זה לא, זה לא, לא. אין לי שום עניין בחיים, בלי התוכן שלהם. אז הוא נשכב ונרדם, אין לו שום בעיה. כן. ויקרא אליו רב החובל, ויאמר לו, כנראה אמר לו, מעליך נרדם. כזה הוא, ניגן את זה. קום קרא אל אלוהיך. אולי יתעשה את האלוהים לנו ולא נובד. אולי. זה מכאן בדיוק. אולי. כי תשובה מהירה זה תמיד אולי. אולי, אולי כן, אולי לא. טוב, יונה לא מגיב. רואים שהוא אדיש כלפי הרב חובל. ויאמרו איש אל רעהו, לכו ונפיל הגורלות, ונדעה בשל מי הרעה הזאת לנו, ויפילו גורלות ויפול הגורל על יונה. תראו, הגורל כאן עובד. קצת מזכיר, כמו שאומרים, שגם שעון עומד, מראה את השעה הנכונה פעמיים ביום. אבל הגישה הזאת, שאם יש משהו שהוא לא בסדר, אני מפיל גורלות, היא גישה פסולה. מה צריך לעשות? דבר ראשון. לא להתפלל, לפני כן, מה? נחפשה דרכנו ונחקורה, ונשוב עד השם. תבדקו! אולי יש בספינה הזאת גזל, אולי יש פה רוצח, אולי יש פה איזה אחד שחטף איזה תינוק. תבדקו! לא! מפילים גורלות, וזה הרבה מאוד אנשים, יש להם איזה צרה, וואלה, מישהו עשה לי עין הרע, מישהו הסתכל עליי, מישהו, אני אלך לזה, אני אעשה איזה גורל, אני אשים איזה חוט, אני זה שירד מני... אבל כזאת שאנחנו אומרים, קרה לך משהו לא טוב, תבדוק את המעשים שלך, דבר ראשון, בודקים את המעשים, אם ראה אדם שומעים עליו איסורים, אז אומרים, יפשפש במעשיו, ימשמש במעשיו, יבדוק, תבדוק, הרבה פעמים מראים לך, ואנחנו, הרבה אנשים בורחים, לגורלות, כנראה, מה אתה אומר? ככה קרה לך? מתי זה הבחוד? ב-13 בחודש, מה אתה מתפלא? פעם באת שאל אותי ישר, לא עושים דברים ב-13 בחודש. אבל מה, הייתי 13 בחודש, אבל אמרתי 500 פעם ואותו. כל הגלבולי מוח האלה. בסדר? אנשים בורחים למרחבי המיסטיקה, כי הם לא רוצים לתקן בעולם הזה, אבל צריך לתקן בעולם הזה. העולם הזה הוא עולם התיקון, תתקן. מפילים גורלות. הגורל נופל על יונה. אבל תראו מה אומרים לו, ואמרו לו, ואמרו אליו, הגיד ענה לנו באשר למי הרעה הזאת לנו. תגיד לנו מה הסיבה. מה מלאכתך ומאין תבוא, מה ארצך ואי מזה עמדת. מה הם לא שואלים אותו? מה עשית? אתה רוצח, אתה גנב, אתה זה, השארת את אשתך אגונה, את זה לא שואלים. הם רק שואלים אותו, תגיד לי מה, מה ההורוסקופ שלך, מה המזל שלך, מאיפה הגעת, מה, כל מיני דברים כאלו שהם לא קשורים לעניין. והוא מלמד אותם, ואומר להם, אתם, אני ואתם נמצאים בשני צדדים של, של התפיסה. והוא אומר אליהם, עברי אנוכי. אני, יש לי תפיסה אחרת, מעבר אחר. ואת אדוני אלוהי השמיים אני ירא אשר עשה את הים ואת היבשה. או במילים אחרות, אני עברי ואני מאמין בהשגחה פרטית, שאם אדם עושה מעשים רעים, אז הוא נענש, או שהוא מטלטלים אותו, זה לא קשור למזל, וזה לא קשור לגורל, וזה לא קשור לתאריך שנולדת, וזה לא קשור לעין הרע שעשו לך או לא עשו לך, זה קשור למעשים. העולם שלנו הוא עולם התיקון, ואם אדם עושה מעשים לא טובים, אז מנערים אותו. ואז מקודם האנשים האלה, קודם כל מקודם היו מלאכים. מלאכים זה אנשים קשוחים. עכשיו פתאום קוראים להם אנשים, ומקודם הם יראו יראה קטנה, עכשיו הם יראים יראה גדולה. ויראו האנשים יראה גדולה, ויאמרו אליו, מה זאת עשית? כי ידעו האנשים, כי מלפני אדוני הוא בורח, כי יגיד להם. אז מה הם שואלים אותו מה זאת עשית? הוא הסביר להם. נכון? מה? או שזו שאלה רטורית, או שאומרים לו, רגע, אבל אחרי שהסברת לנו את האפשרות של השגחה פרטית, ואת האפשרות, אז תגיד, אז מה עשית? כאילו, איך אתה... מה נעשה עכשיו? אז כאילו... ואז יונה מלמד אותם את אחד השיעורים הכי הכי חשובים של כולנו בתשובה. ויאמרו אליו, מה נעשה לך? וישתוק הים מעלינו כי הים הולך בסוער. ויאמר עליהם, סעוני ועטילוני אל הים, וישתוק הים מעליכם, כי יודע אני כי בשלי השער הגדול הזה עליכם. אתם רוצים שיפסק השער? קחו אחריות על הקלקול. אני הקלקול, צריך להסיר אותי. כל עוד אני איתכם בספינה, כל הספינה תסבול, זה פרשת ניצבים. כן? מישהו כאן עושה לכם חור בספינה. יש בתשובה מהיראה שלב שבו האדם צריך להגיד, קודם כל אני נפרד מהמעשה הלא טוב. ויונה מלמד אותם לקחת אחריות ברובד הכי הכי עמוק. הוא אומר להם, אני לוקח אחריות, אני יודע שזה בגללי. יש כאלה שואלים, למה הוא לא קופץ, למה הוא לא מתאבד? הוא אומר, אני לא מתאבד. אתם רוצים להיות חלק מהתיקון? קחו אחריות. יש לכם משהו לא טוב בספינה? תוציאו אותו. מה הייתה תגובת המלאכים? איזה מהפך הם עברו? ואיך על גבי התשובה הזאת הולכת ונבנית תשובה עמוקה יותר וחדשה, על כך ועל עוד נראה בשבוע הבא, באותו מקום, באותו זמן, באותה שעה, בשיעור על ספר יונה.
ערוץ מאיר באינטרנט, היו גם אתם שותפים להפצת תורת ארץ ישראל המגיעה למעל 30 אלף בתים בעם ישראל מדי חודש. לתרומה התקשרו עכשיו 02-646-1328, 02-646-1328, וכל המזכה את הרבים, זכות הרבים תלויה בו.